טוב, נטע, אז אני לוקח אותך אחרי איזה כמה שנים אחורה, גיל 15 כזה, בסדר? ספרי לי, איך נראה היום שלך?
וואו, האמת שזה לא כזה קשה. הייתי מתעוררת בבוקר, מגיעה לאולם האימונים, ונשארת שם עד שעות הערב המאוחרות. יכולה להגיע ל-9-10 שעות ביום, והייתי מלטשת שם את התרגילים שלי, מנסה כמה שיותר להתקרב לשלמות, כדי להיות הספורטאית והמתעמלת הכי טובה שאני יכולה.
כמה שעות ביום?
10 שעות ביום.
מטורף. את הבת שלי בת 16, אני רואה כמה שעות בית ונטפליקס יש לה, ואני מנסה לחשוב, והיא מתעמלת בערב ככה, עושה את הספורט שלה בכיף, אבל זה נשמע לי מטורף לעשות את זה.
תראה, זה באמת מטורף. אני בחרתי לעצמי את אחד הענפים היותר תובנים שקיימים בספורט, בעיקר כשאני אומרת תובני, אני מתכוונת מבחינת כמות השעות שהייתי צריכה להתאמן, וההתאמנות האומנותית זה ענף כזה, שאם אתה רוצה להיות הכי טוב בעולם, אי אפשר לעשות את זה בפחות שעות.
אז זה מטורף קודם כל, אבל שנייה רגע נציג אותך.
יאללה.
בסדר? אז היום האורחת שלי היא נטע ריבקין, שהיא מתעמלת אולימפית, תכף ספרי לנו על כל המדליות ואיפה הן תלויות היום וכל הדברים האלה, אבל אנחנו מכירים כמה חודשים, נכון? נפגשנו דרך מועדון יזמים שאנחנו שותפי, כאילו אנחנו שנינו חברים בו, שנקרא אקסימוס.
נכון.
והיית במשחק שלי, והייתי בהרצאה שלך, והאמת היא שזה פעם ראשונה שמתארחת אצלי בפודקאסט, או מתארח, לא משנה, איזה פרסן, לא גבר או אישה, מישהו שהוא כל כך שונה ממני, במהות של, של אורך החיים, בדרך כלל באים אנשים שאתה יודעת, אני כאילו, יש לנו סגנון חיים דומה. ומשהו בסגנון חיים שלך ובסיפור שלך, תכף אנחנו ניכנס אליו יותר לעומק, הוא כל כך שונה מהדרך שבה אני מתנהל, שאמרתי, אנחנו חייבים לדבר על זה. אחד הדברים שאני כאילו מתעסק בו בזמן האחרון, זה באמת להביא לתוך החיים שלי אנשים שמגיעים מעולמות כל כך אחרים, כדי לנסות לראות מה אפשר ללמוד מזה. וזה היה לפני איזה שבועיים או משהו ששמעתי את ההרצאה שלך, נכון?
נכון מאוד.
והייתי פשוט כאילו, קודם כל ההרצאה שלך היא מהממת.
תודה רבה.
ומלאת השראה.
תודה.
ואני יושב שם ואני אומר, וואי, מסע כזה שהתחיל בגיל 5 ונמשך עד גיל 25. זאת אומרת, 20 שנה של אימונים מטורפים ואיזושהי קריאה פנימית להיות ספורטאית אולימפית. שזה הכי רחוק ממה שאני מכיר את החיים שלי. זאת אומרת, זה גם ענף תחרותי, זה גם הישגיות מטורפת. ותכף נדבר על העניין הזה בין התחרותיות לבין ההישגיות. המקום הזה של לקום בבוקר ולצאת ל-10 שעות של אימונים, והמשמעת העצמית הזאת, זה הכי רחוק מהעולם הפנימי שלי. אני הכי כאילו, תני לי לוס ותני לי זה ו... את היום בבוקר הסכמתי לעשות ככה כמה שכיבות צמיחה, כי אני כל פעם שאני קצת מתעצל, אני אומר, אבל נטע עושה 10 שעות ביום, אתה יכול לעשות 5 דקות רגע. זה כבר, זה נהיה המוטיבטור שלי מאז הפגישה שלנו.
נעבה לך מוטיבציה לעשות.
לגמרי. כל פעם שאני כאילו טיפה, זה כי אני ממש לא איש לספורט, אני כזה מין, טוב, אבל נטע עושה 10 שעות ביום, אז אני חייב כאילו...
אז אני חייב לפחות 5 דקות.
לפחות 5 דקות כאילו.
גדול.
ועדיין, את יודעת, בתוך ה... הרצאה שלך, שמעתי כל כך הרבה קווי דמיון בהשקפת עולם שלנו. וזה נראה לי הקטע נורא נורא מעניין. אז קודם כל, ספרי קצת.
וואו, ספרי מאיפה קצת. להתחיל?
איך הגעת לזה בכלל? איך בכלל בן אדם הגיע עם המוטיבציה הזאת להיות בכזאת רמת הישגיות שמחייבת כזאת רמת השקעה מן הסתם, בגיל נורא נורא צעיר?
נכון.
אז...
תראה, אני חושבת ש... אני מאוד מאמינה שדברים שקורים לנו הם... יש לנו בחיים הרבה מאוד הזדמנויות, ואנחנו צריכים לדעת לראות אותם ולקחת אותם. וכשאני הגעתי לעוד חוג רנדומלי בגיל 5 מזה רבים שהיו לי, אני ממש לא הרגשתי שזה משהו אחר, או שהולך להתפתח מזה משהו מאוד גדול. אני פשוט הלכתי עם האינסטינקטים שלי. היה חוג שהיה לי כיף בו, ומאוד נהניתי, והיו לי שם חברות, ועשיתי משהו שאני אוהבת, וזה מה שגרם לי להישאר. אתה יודע, השנים הראשונות שלי בספורט, המילה הישגיות, או אפילו תחרותיות, היא לא ממש הייתה שם. אני זוכרת את עצמי, המשהו הזה שגרם לי להגיע לאולם, זה לא היה כדי לעמוד על ראש הפודיום. זה הגיע בהמשך. ההתחלה הייתה ממקום מאוד ענעתי, הישגי, ויותר באמת מהמקום הזה של התשוקה. שהרגשתי שמצאתי לעצמי איזשהו מקום, שקודם כל כיף לי בו, ובעתיד לאט לאט התחלתי להרגיש שאני גם באמת לא רעה בזה, ואני מרגישה שיש פה משהו מעבר. זה איזשהו ייעוד כזה, אז לא ידעתי לקרוא לזה בשם הזה כמובן, אבל משהו שהוא בא אצלי ממקום מאוד פנימי, והנקודה הזאת שבה אמרתי לעצמי, אני רוצה להגיע לטופ העולמי, אני רוצה להיות אחת הטובות בעולם, זה קרה יותר לקראת גיל 12-13.
מבוגר.
מאוד מבוגר. מאוד מבוגר. מה קרה לך?
מה זה? איזה ילד בגיל 12-13 לא יודע שהוא רוצה להגיע לטופ העולמי.
הייתי. אז זה בא בגדר חלום. מאוד רחוק, מאוד מתוק ומאוד רחוק. זה לא היה מטרה, אני לא באמת האמנתי שאני יכולה להיות שם. אני פשוט הרשיתי לעצמי להפליג בדמיון ולשם הגעתי. דמיינתי איזשהו עולם כזה שבו כל דבר הוא אפשרי, ואני זוכרת שזה הדבר שככה, אתה יודע, צף לי במחשבות, ושנייה לפני שהייתי נרדמת בלילה ובחלומות, משהו שמאוד מאוד רציתי להגיע אליו.
זה מדהים בעיניי, כי את יודעת, גם בתוך ההרצאה שלך, זה מאוד נשמע כאילו הדבר הזה הוא מאוד מאוד פנימי. לא הופעל עלייך לחץ להיות איזה ספורטאית אולימפית, את לא יוצאת חבר העמים, ויש שם איזה כאילו, את יודעת, איזה דחיפה של המדינה להיות איזה משהו, כאילו, זה נשמע כאילו המוטיבציה היא מאוד 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 פנימית. יש איזשהו חיבור נשמתי מאוד חזק לאיזשהו באמת ייעוד נשמתי כזה.
אז קודם כל אני חייבת לתקן כמה דברים. אני לא יוצאת חבר העמים, אבל אני, המשפחה שלי עלתה מרוסיה, מסנט פטרבורג, אז כאן אתה יכול כבר...
אז כן יש שם איזה משהו בחינוך הזה שכאילו...
אני ילידת הארץ, אבל אני חייבת לומר שאני לא קיבלתי בבית את החינוך הסובייטי הטיפוסי. ההפך הגמור, בית מאוד ליברלי, מאוד חופשי, מאוד... תעשי מה שטוב לך, ואנחנו איתך ומאחורייך. עכשיו, מבחינת הערכים והחינוך, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה מאמן כדורסל וגם כדורסלן, אז אני כן חוויתי את הווייב הזה של הספורט ואת הערכים שהוא מביא בתוך הבית מגיל אפס. אז זה כן היה שם. מה שאתה באמת דייקת בדבריך, זה שלחץ לא היה. ראיתי את אבא מול העיניים, ראיתי מה הוא עושה ובמה הוא עובד, אבל... אף פעם לא היה שם לחץ שאני צריכה להיות ספורטאית. בסוף אני הגעתי לשם לבד, זה אמנם גם קרה דרך אבא, זה קרה באיזה יום אחד שהתלוויתי אליו לאימון כדורסל שלו, הייתי ילדה בת 5, עדיין ללא יותר מדי מסגרות לאחר הגן או הבית ספר.
שזה מאוד לא מקובל, ילדה בת 5 אין לה הרבה מסגרות מחוץ לבית ספר.
אני אהבתי, אהבתי להתרוצץ, אהבתי להוציא אנרגיות, אהבתי ככה להיות בתנועה. והגעתי עם אבא שלי ככה, לאולם כדורסל שלו, עוד יום טיפוסי, נגמר האימון, יצאנו החוצה, ופגשנו מאמנת בהתעמלות אמנותית, שמה אלה, עם נע באולם המקביל לאולם הכדורסל, והכירה את אבא שלי איזושהי הכירות יחסית שטחית. התחילו לשוחח, ואני זוכרת שתוך ככה פחות משנייה, היא ממש זיהתה אותי, היא שאלה את אבא שלי, מה זאת הילדה שלך? איך זה יכול להיות שהיא עדיין לא אצלי? זה כזה נאמר בחצי גיחוך, חצי רצינות. וזה בעצם הדבר שהתחיל את הדרך שלי ארוכת השנים בספורט. ואני גם יכולה לציין שאלה שזיהתה אותי שם במקרה לגמרי, היא המאמנת האישית שלי שליוותה אותי לאורך 20 שנות הקריירה שלי, שזה גם איזשהו נתון שהוא לא מובן מאליו. זה לא כל כך מקובל בעולם הספורט. בדרך כלל מחליפים מאמן לפחות כן, פעם אחת בגיל הנוער. ואנחנו ככה הלכנו דרך מדהימה יד ביד מההתחלה ועד הסוף.
זה, קודם כל זה באמת מדהים, ואת יודעת, אני שומע בזה כל הזמן באמת את ה... כאילו את הכל היה כתוב בכוכבים כאילו כבר מראש, זאת אומרת, ברור שאת מתאימה לעולם, זאת אומרת, כדי להיות מתעמלת אולימפית, אז צריך מבנה גוף מסוים וצריך כישרון, בוא נגיד...
זה
ברור שלא, כאילו, אבל אני אומר, יש תנאים בסיסיים שהגעת איתם, לצורך העניין, ויש גם כל הזמן איזה שהם, את יודעת, מלאכים שמכוונים את הדרך, וזה מעולה, זאת אומרת, זה מצד אחד בא ואומר שאת מגיל מאוד 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 צעיר, האנרגיה שלך הלכה לאן שהייעוד שלך היה אמור להיות, כאילו.
אני מסכימה. היית שם. מצאתי את זה בגיל מאוד צעיר.
נכון, ביחס ל... נכון. ומצאו אותך, האנשים הנכון, והכל כאילו איכשהו הסתדר נכון. אבל בכל זאת, אתה יודעת, יש איזה רגע שהוא זה שנקי מעניין אותי פה להבין אותו. איפה הרגע הזה שבין החלום של להיות מהטובות בעולם, לבין ההבנה שהדבר הזה באמת יכול להיות אפשרי עבורך? הנקודה הזאת היא נראית לי, כי המון המון ילדים חולמים להיות משהו נורא 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 משמעותי, ואז אתה באיזשהו שלב בחיים כאילו, אתה מאבד את זה. איפה המקום הזה שהבנת שהרגע הזה של החלום הזה מתחבר עם, עם אופציה ריאלית? עם, וואלה, אני באמת יכולה לעשות את זה, אני הולכת על הדבר הזה.
אני יכולה להגיד לך שכמו שסיפרתי בגיל 12, זה היה לגמרי חלום, משהו מאוד מאוד רחוק, ופשוט אני באישיות שלי, כל דבר שאני עשיתי ועושה, אני תמיד עושה את זה בצורה הכי טובה שאני יכולה, אני לוקחת את זה טוטלית. ואני השקעתי בענף ובעשייה ובאימונים, ובעצם היותי ספורטאית הישגית, את ה-150% שלי, גם אם לא האמנתי שאני יכולה להגיע, לעמוד בראש הפודיומים, באלפיות עולם, אירופה, להגיע לאולימפיאדה. זאת אומרת, היה שם משהו שלפי דעתי הוא מאוד מבסס את מי שאני. אני זוכרת את הצעדים הראשונים שלי בענף, כשזה היה חוג, זה לא היה שום דבר אחר. וגם שם, רונן, הכל היה מבוצע לפי הספר, כמו שצריך וכמה שצריך, ואני חושבת שהתכונה הזאת שלי היא זאת שלאט לאט קרבה אותי לעבר החלום. אני לא באמת זיהיתי באיזושהי נקודה, אוקיי, אני בדרך הנכונה. אני זוכרת שבאיזשהו שלב פשוט ככה פקחתי עיניים בוקר אחד, זה היה סביבות גיל 19-20, ואמרתי, אוקיי, אני סגנית אלופת אירופה, אני, יש לי מדליה מאליפות עולם, אני אחת הטובות בעולם במשהו. וכשאני מדברת על זה עכשיו, יש לי צמרמורת, כי תמיד יש לי צמרמורת, כי אני יודעת מה צריך לעבור בשביל זה. וההבנה הגיעה כבר כשהשגתי את זה. אני אף פעם לא האמנתי עד הסוף שאני יכולה, אני פשוט השתדלתי להתמקד בדרך ולעשות אותה הכי טוב שאני יכולה כרגע. זה מין שני נתיבים מגבילים. זאת אומרת, היה את הנתיב של, אתה יודע, של התת מודע, של החלימה, של לאפשר לעצמי לדמיין איפה אני רוצה לראות את עצמי. אני לא חשבתי על זה יותר מדי ביום-יום. היה שם משהו כזה. ביום-יום השתדלתי פשוט להתרכז במה שאני צריכה לעשות, באיך אני עושה את זה הכי טוב, איך אני מתמודדת עם הקשיים, עם המשברים, עם ההתמודדויות שיש ביום-יום, וזה ככה... מבחינתי זה שני שבילים מגבילים שבאיזשהו שלב, אתה יודע, בטיימינג הנכון והמדויק, הם מצטלבים.
זה מעורר השראה בעיניי, זאת אומרת, המקום הזה של באמת, גם לדעת שאתה עושה את מה שנדרש לעשות, המון שעות, המון שנים. כאילו, זה לא מובן מאיזו, זה לא, אוקיי, אתה יודעת, זה... אוקיי, אני אעשה סטארט-אפ, אני אשים קצת אנרגיה מטורפת 3-4 שנים ויאללה. זה 15-20 שנה של כל יום אינטנסיביות בכזאת רמה. מה מחזיק את האש הזאת? שמצד אחד נותנת לך לרוץ קדימה, מצד שני לא שורפת את ה... לא שורפת.
אני חושבת שאני מהר מאוד הרגשתי בתוך התחום הזה, שאני לא שם רק כדי לרדוף אחרי תוצאה. אלא אני מרגישה שם משהו, אני מרגישה שם משהו שהוא מאפיין את מי שאני. גם ברגעים שהיה לי מאוד קשה, והיו נקודות שבירה, והיו נקודות גם שרציתי להרים ידיים ולעזוב הכל, איפשהו בתוך תוכי ידעתי שאני פשוט מאוד עייפה. אני קשה לי פיזית, קשה לי נפשית, קשה לי מנטלית, אבל אני לא באמת רוצה לעזוב את זה. אני חושבת שזה איפשהו, זה התחושה כשאת עושה משהו שאתה מיועד לו. בטוב, ברע, בקושי, היו ימים ששנאתי את זה מאוד, היו ימים שאהבתי את זה מאוד, ועדיין תמיד הרגשתי כלפי זה משהו מאוד ברור, שאני נמצאת במקום הנכון לי. וכשאנחנו הולכים ומדברים על התשוקה, אז זה בדיוק הנושא הזה שאני מאוד פותחת אותו בהרצאה, להבין מה הלמה שלנו, מה מניע אותנו. והלמה יכול להיות מורכב מכמה דברים, אתה יודע, זה יכול להיות גם משהו הישגי חיצוני וגם איזשהו מניע פנימי. אז אני תמיד כן שאבתי והסתכלתי למעלה ורציתי לטפס על ראש ההר ולהיות שם בטופ העולמי, אבל יחד עם זאת גם הרגשתי שזה הבית שלי, שאני מצאתי איזשהו מקום שאני מקשימה את עצמי, ומרגישה בו בבית, גם כשזה מאוד קשה. ומתמודדת עם סיטואציות שאני כנראה לא אפגוש בחוץ. ואז לא ידעתי כמה כלים זה יביא לי לחיים שאחרי. היום אני מבינה את זה כשאני יוצאת עם ארגז כלים הזה החוצה, כי בסוף זה חלק מהעשייה שלי היום. אני מתמחה היום בכל מה שקשור למיינדסט, לפיתוח חוסן מנטלי. עושה את זה בייעוצים, ליוויים, הרצאות, סדנאות. ואני מבינה היום שבאמת הכלי הזה, הראש שלנו, כשאנחנו יודעים, אתה יודע, לשלוט בו כמו שצריך, ולעשות את העבודה נכון, לדבר נכון עם עצמנו, להשתמש בו בצורה שמקדמת אותנו, אז זה same same. זה יכול להיות אולימפיאדה, זה יכול להיות סטארט-אפ, זה יכול להיות להגיע לאיזושהי משרת חלומות. והיה שם, אני חוזרת רגע לשאלה שלך, כי קצת ברחתי, היה שם שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל אני בסוף תמיד הרגשתי שאני לא באמת רוצה לקום ולברוח, גם כשמאוד קשה.
זאת אומרת, הידיעה הפנימית הזאת כל הזמן מחזיקה את האש הזאת, ואת אומרת, אוקיי, כשאני מרגישה שאני נשברת, אז אני עייפה, אני אלך לנוח.
אני חושבת שיש לנו כמה סוגים של מוטיבציות. יש לנו את המוטיבציה החיצונית, ויש לנו את המוטיבציה הפנימית. וזה גם בסדר להחליף אותן. כל פעם יש משהו אחר שמשרת אותנו. אז לפעמים מספיק לי המוטיבציה הפנימית של אני ספורטאית, ואתה יודע, החוויה הזאת של להיות ספורטאי אולימפי, עם כל הרכבות הרים המפותלות, ו האדרנלין, ובאמת זה עוצמות שקשה לתאר אותן לחיים כביכול הנורמטיביים ביום-יום. שזה משהו מאוד קיצוני, ויש בזה משהו מאוד חי. אתה מרגיש שאתה חי כשאתה עושה את זה. אני לא תמיד הבנתי את זה אז, במיוחד שהייתי בתקופות יותר מורכבות, כי הרגשתי שמאוד קשה לי, ואולי לא צריך שיהיה כל כך קשה. אבל היום אני מבינה שזה לחוות את החיים לחוות את החיים על כל הגוונים. לחוות את זה גם להיות שם בטופ, אתה יודע, בהיי, במקומות הכי הכי נוצצים ויוקרתיים, וגם לפעמים כשאתה מתרסק להיות ממש בדאון. כשאתה חווה את זה בעוצמות מאוד גדולות, זה בונה אותך בצורה שהיא מאוד עמוקה ומעמיקה. אתה מכיר בעצמך רבדים.
ואת מרגישה שזה באמת כי גם בתוך ההרצאה, וגם ככה מתוך השיחות שהיו לנו, וככה מכמה שאני כבר הספקתי להכיר אותך, אני מזהה שני דברים מאוד יפים בעיניי. את יודעת, מצד אחד, יש בך המון המון צניעות. זאת אומרת, שזה גם עניין, את יודעת, כי בכל זאת, את סיפרת, הספורטאית השנייה בהיסטוריה, בתחום שלך, של התעמלות אומנותית, שהשתתפה בשלוש אולימפיאדות.
אחת משלושת ה...
כן, אבל כשאת עשית את זה, היית השנייה בעולם, נכון?
הייתי ביחד עם עוד אחת.
כן, זאת אומרת, היו רק שתי נשים בעולם שאי פעם עשו את זה, ברגע שאת עשית את זה, להשתתף בשלוש אולימפיאדות בתחום הזה.
נכון.
שזה באמת, כאילו, אתה יודעת, זה מה שנקרא, יותר אנשים הלכו על הירח. זה באמת להיות בטופ של הטופ של הטופ של משהו שהוא מאוד משמעותי. ולשמור שם איזושהי פרופורציה ואיזושהי צניעות גם בגיל צעיר. זאת אומרת, זה לא שאת יודעת, את עושה את זה בגיל 40, 50, יש לך איזו פרספקטיבה על החיים, זה בחורה מאוד צעירה, מגיעה למשהו מאוד מאוד משמעותי. איך שומרים על איזושהי פרופורציה בכלל על הדבר הזה? זאת אומרת, איך שומרים על הצניעות הזאת של, אוקיי, יש את זה, אבל גם, וגם שאתה חיים הרגילים ויש אנשים רגילים והכל בסדר, ואני לא באיזשהו מקום, כאילו, אין בזה שום התנסות ואין בזה שום דבר. זה משהו אחד שמאוד זיהיתי. ודבר שני, זה המקום הזה שבאמת המוטיבציה שלך היא מאוד הישגית ולא תחרותית. למרות שאת זה אולימפיאדה, ואין מה לעשות, יש רק שלושה מקומות על הפודיום, וזה אחד התחומים הכי תחרותיים, אתה יודע, וכשאני מדבר בפרשביז המון פעמים על זה שהעולם הוא לא תחרות וכל זה, ואז תמיד אנשים זורקים את הספורט, כי אבל בספורט יש רק גביע אחד, או שניים, או שלוש מדי. ועדיין, בכל השיח שלך, השיחה היא מאוד מאוד הישגית ולא תחרותית. אז איך בכלל מתמודדים עם הדבר הזה, של זה כן תחום מאוד מאוד תחרותי, זה לא עסקים וכולם יכולים להצליח, זה לא אהבה וכולם יכולים להצליח, זה לא הורות וכולם יכולים להצליח, זה באמת תחום שיש בו, כמות המדליות היא ספורה ומוגבלת. איך שומרים שם על מוטיבציה שהיא מוטיבציה של התפתחות, ולא מוטיבציה של תחרותיות, של הישגיות, אבל לא של תחרותיות?
תראה, אני חושבת אתה יודע, יש לי הרבה חברים ספורטאים, שכל אחד ככה באמת הצליח ושבר שיאים ונמצא בטופ העולמי, אבל הדרך להצלחה היא לא אחת ויחידה. כל אחד מסגל, יש המון דרכים להצליח, וכל אחד מסגל לעצמו את הדרך הנכונה לו. אני, אתה זיהית אצלי משהו מאוד נכון, כי אני באמת מצאתי שכשאני עם הפוקוס על ההישגיות, אז בפועל, כשאני מסתכלת על זה בצורה גלובלית, אני מצליחה להגיע הרבה יותר גבוה. עכשיו, שלא תיתה, אם לא הייתי על הפודיום, זה לא היה סבבה עבורי. אני תמיד רציתי להיות שם בטופ, ברור. ולהיות עם המדליית זהב על הצוואר, אבל בהתנהלות שלי מול עצמי, כשאני תמיד הסתכלתי על עצמי ובדקתי איך אני היום לעומת מה שהייתי אתמול, זה מה שגרם לי בסוף בטוטל לזכות במדליה באליפות עולם, להגיע לאולימפיאדה, ולהגשים בסוף גם את התחרותי שלי. מה שאני באה ואומרת שהפוקוס על ההישגי, הפוקוס על הדרך ועל ההתמודדות שלי מול עצמי, אני להרצאה שלי קוראת לנצח את עצמך, כי אני מאוד מאוד מאמינה בזה, שכשהפוקוס שלנו הוא פנימי, אז אני מאוד תחרותית, מאוד מאוד, וחברים שלי יעידו על זה, אבל הפוקוס שלי הוא תמיד פנימה, וכשאני מסתכלת החוצה, אני רואה שזה תמיד מביא אותי הכי רחוק שאני יכולה להגיע. זה מאוד משרת אותי.
איפה המדליות?
המדליות.
איפה הם עכשיו? איפה את שומעת אותם?
קודם כל, יש הרבה. אז המדליות החשובות, המדליות של מאליפויות עולם ואירופה, נמצאות אצלי בבית, וכל השאר, שזה בערך שלושה ארונות, ככה של גביעים ומדליות, הם נמצאים בבית של אמא. שרתי לה, כן.
ואצלך בבית זה נמצא במקום שכאילו, כשאני נכנס הביתה, אתה רואה אותם? או שזה כזה פינה שלך? או איך זה...
יש לי כזה...
זה מוצג?
כן, זה מוצג, okay. רואים את זה כמעט ישר.
מגניב.
וזה בתוך ארון ספרים כזה, יש לי שם מין מדף כזה של כל מיני דברים, גם סינטימנטליים שמאוד חשובים לי, וביניהם יש את המדליות. כן, אני ככה לקחתי אותם לעצמי, אתה יודע, גם להזכיר קצת.
לגמרי, לגמרי. אוקיי, סבבה. בואי נדבר קצת על... אוקיי.
רגע, הייתה לי שאלה, הייתה שאלה שלא עניתי לך עליה, מה? הראשונה ששאלת, עם הצניעות.
נכון.
אז אני חושבת שזה עניין של חינוך. אני באתי מבית שככה ראיתי את ההורים שלי מתנהלים אחד עם השני ועם הסביבה בחוץ, וככה חונכתי וככה גדלתי, שאתה יודע, כולנו בני אדם וכולנו שווים, ואתה יכול לפרוץ גבולות ולהגשים לעצמך חלומות, ולהיות בעננים, ולהיות איפה שאתה רק רוצה, אבל זה ממש לא קשור ל... לתקשורת שלנו הבין אישית, לכבוד, לערכים שאנחנו ככה מכבדים ומדברים אחד עם השני. אני מאוד מפרידה את זה. זה בא אצלי ממקום מאוד טבעי, ומבחינתי זה בכלל אף פעם לא היה אישיו. אני חושבת שכל אדם הוא אדם באשר הוא, ובתחום ההישגי תעשה הכי גבוה שאתה יכול.
מגניב. אז... את בערך כבר, מה, ארבע שנים, חמש שנים, כבר ספורטאית אולימפית לשעבר. בפנסיה.
כן.
אוקיי. פנסיה בגיל 30, ו...
29.
29, נכון, סליחה.
יש לי עוד שלושה חודשים להיות...
אין בעיה, אין בעיה, את יודעת. אנשים שעוד לא הגיעו לזה, כאילו זה דרמטי בשבילהם, אני כאילו, זה נראה לי כל כך רחוק, אז... סבבה, בוא נדבר רגע על צ'יל האוט. אוקיי, יש לך זמן פתאום, את יכולה לקום בבוקר, שתות קפה, קח את הזמן שלך. כמה נהנית מזה? כמה את לוקחת את זה? את הפתאום אני לא צריכה 10 שעות ביום להתאמן.
אני עובדת על זה.
כן?
זה לא בא לי טבעי.
בטוח, אה?
אני עברתי עם עצמי הרבה מאוד תהליכים פנימיים, שחלקם היו מאוד מורכבים בתקופה של 4 שנים האחרונות, ואחד מהם זה באמת היכולת הזאת לשחרר. ולהבין שזה בסדר גם להוריד הילוך רגע, ולא להיות בפיק פרפורמנס שלך כל היום, או כל הזמן להיות באיזושהי עשייה שאתה יודע שזה משרת לך איזה שהם צריכים. אז...
את מצליחה?
אני מצליחה יותר. אני חושבת שעדיין לא כמו שהייתי רוצה. כי בסוף יש לי איזשהו מאבק בין, אתה יודע, לרדוף אחרי חלומות חדשים, לבין... ללמד את עצמי איזשהו איזון. אני אסביר לך מה ההבדל. כשהייתי בספורט, הייתי על הקצה. אני באמת, אני שמתי הרבה דברים בצד, אני הייתי טוטלית כולי בתוך הענף, וזה מה שעשיתי, נשמתי, ישנתי. לקריירת ספורט יש זמן מוקצב. אני ידעתי שאני נמצאת גם בענף צעיר, ושבמקרה הקיצון, אני לא ידעתי שאני אגיע לגיל 25, כי רוב המתעמלות אז פרשו בסביבת גיל 20, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לך עוד 5-6 שנים, תני את כל מה שיש לך. עכשיו כשאני בחוץ, אני מבינה שזה אחרת. אם אני רוצה להגשים את עצמי ולהיות שם גבוה, איפה שאני רוצה לאורך זמן, אני צריכה לא לשכוח את עצמי, כי פה אין לי את המרוץ הזה של 10 שנים או 5 שנים. אני בונה עכשיו את החיים שאני רוצה לחיות אותם היום, מחר, בעוד 10, 20, 30 שנה, ולכן ההתנהלות פה היא קצת אחרת, וכן צריך לדעת, אתה יודע, גם לתת את הזמן לעצמך, שלך עם עצמך, זה לא רק העניין של ליהנות ולהיות עם חברים, שזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב. אני היום בשנים האחרונות באמת משלימה פערים במקום הזה, כי שם היו לי המון חוסרים, ואני מבינה כמה זה נותן לי להיות גם יותר מדויקת עם עצמי וגם יותר מאושרת.
אז כמה זמן את מצליחה היום לקחת שהוא זמן איידל, מה שנקרא, שאת לא עושה בו כלום? את יודעת לעשות את זה 4 שעות, 5 שעות, 6 שעות, את מסוגלת?
אני יכולה לנסות, אבל יהיה לי קשה. פה אני צריכה ללמוד ממך, רונן, כי מתקשה, אבל אני משתדלת ממש לעשות לעצמי בלוקים בלוז, של לתת רגע זמן לעצמי. אני מודה שזה לפעמים מתמלא קצת בדברים.
כן.
ולפעמים אני גולשת לדברים אחרים, אבל אני מודעת לחשיבות של זה. זאת אומרת, אני כל הזמן עובדת על המקום הזה, של להחזיר את עצמי ולאפשר לעצמי את המקום הזה. מבינה שמתוך המקום הזה, כשאני אלך לעסקי ולכל תחומי היזמות ולכל מה שאני עושה היום, אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה, כשאני אקדיש זמן לעצמי.
זאת אומרת, עכשיו את עובדת על בעצם למצוא את האיזון הזה בין הזמן עבודה לבין הזמן לבין הזמן מנוחה הזה. זאת אומרת, הבלנס הזה שהתוצאות שלך, כי אתה יודעת, אחד הדברים שאני מדבר עליהם המון היום, זה שאתה יודעת, בעידן שאנחנו חיים בו היום, שהוא עידן היצירה ולא עידן העבודה, התוצאות שלנו הן כבר לא פונקציה של הזמן שאנחנו עובדים.
מסכימה לגמרי.
אלא של היצירתיות שלנו, של היוזמה שלנו, של היעזה שלנו, של הדברים האלה. ודווקא כדי לעודד אותם, צריך פחות זמן עבודה, ויותר זמן בעייה, יצירה, מחשבה. המקום הזה הוא נורא 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 חשוב. ואנחנו בתוך עולם שהוא כל כך בתודעת מהפכה תעשייתית, של אני צריך לעשות, 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 כי זה מייצר תוצאות, שבעולם שאת באה ממנו הוא נכון, מעבר לעבודה המנטלית שכמובן נדרשת במקביל, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות. אם את תתאמני 10 שעות ומישהו אחר יתאמן 4 שעות, אז התוצאות שלך יהיו הרבה יותר טובות, אין מה לעשות. אבל בתוך עולם של, וזה נכון בוא נגיד, בגדול בהרבה מאוד תחומים. זאת אומרת, גם אם אני אהיה נורא 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 יצירתי, אבל אני בסוף לא יבוא לעבודה ויעשה את העבודה, ועכשיו שבשעתיים ביום אני יכול לעשות את זה, זה גם כנראה יבוא לידי ביטוי, אבל המינונים הם אחרים לגמרי. אז את מתאמנת את זה עכשיו על המקום הזה של הרגע? שנייה, אני רוצה להביא תוצאות ממקום אחר שהוא לא העבודה?
המילה שאמרת היא מדויקת. אני מתאמנת על זה, אני עדיין לא במקום שהייתי רוצה להיות, כי אני בן אדם מאוד, אני מאוד סקרנית. אני יצאתי מהספורט כשבאמת בא לי לטרוף את העולם, וזה גם הסיבה אולי שלא נשארתי באיזשהו תחום התמחות שהשאיר אותי ממש עמוק בתוך הענף. מאוד מסקרן אותי ומעניין אותי מה קורה שם בחיים בחוץ, כי אל תשכח שהייתי סגורה בתוך בועה קרוב ל-20 שנה, וזה לגמרי הייתה בועה. אני ניתקתי את עצמי מהמציאות בשביל להגשים את מה שאני רוצה להגשים במודעות מוחלטת. באמת, ב-state of mind, בחשיבה, כל מה שלא שירת לי את המטרה, הוא מבחינתי לא היה חשוב. זה היה מאוד מאוד קיצוני. והיום אני באמת מגלה עולם, מנסה דברים. אז אני משתדלת בעשייה שלי להיות כל הזמן בחקר, להיות כל הזמן קשובה למה אני מרגישה כשאני עושה את זה, מה אני אוהבת בזה, מה אפשר לפתח מזה. הזמן הזה שלי עם עצמי, שזה באמת, כמו שאתה מתאר, רגע, לא לעשות כלום, יש לי, אבל לא מספיק לדעתי. אני מאוד, אני עדיין מוצאת עצמי כל היום, אני לא אקרא לזה רדיפה, כי אני נהנית מכל שנייה של היום שלי. אני לא מרגישה, אוקיי, עוד יום עבודה מתחיל, וכשהסופש נגמר, אז אני מתבאסת. אני לא שם, אני אוהבת כל יום וכל דבר שקורה בו, אבל אני חושבת שצריך עוד קצת, אתה יודע, לעבוד על המקום הזה. לגמרי. זה יעשה רק טוב.
אני זוכר שהייתי לפני כמה שנים בסדנה של טוני רובינס, והוא סיפר שם באיזשהו שלב, שאת יודעת, כאילו הוא רצה לבדוק עם עצמו מה עוד הוא יכול לעשות, מה, איזה מיומנות הוא עוד לא מספיק שולט בה. ואז הוא בא לבן שלו, והוא הבין שמשהו הוא לא שולט בו, זה היכולת לנוח, הצ'יל-אוט הזה. והבן שלו אלוף בזה. אז הוא אמר, תלמד אותי. ואז הוא אמר לו, סבבה, אין בעיה, שב. הבן שלו אמר לו, שב. ואז הוא אמר לו, ואז עברו איזה 10 דקות, הוא אמר לו, אוקיי, ומה עכשיו? הוא אמר לו, זהו. אנחנו עכשיו הולכים לשבת פה כמה שעות. והוא התחרפן מהדבר הזה, הוא פשוט לא היה מסוגל להישאר יושב בלי מטרה הרבה מאוד זמן. אז המקום הזה הוא נורא נורא, להוציא את לוח המטרה מהפריים, ופשוט להיות נוכח שם.
נכון, עכשיו אתה מאוד מאתגר אותי בנקודה הזאת, כי אני עשיתי רוב חיי בדיוק את ההפך, ומבחינתי הייתה מטרה מאוד ברורה מול העיניים, וכל היום ידעתי שככל שאני נמצאת יותר שעות באולם, אני משתפרת, אני מקרבת עצמי לעבר המטרה, ועם ה-state of mind הזה יצאתי החוצה. אז באמת בשנים הראשונות, ההיעדר מטרה, שלא הייתה בשנים הראשונות, כי עוד לא החלטתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, היום אני הרבה יותר מפוקסת על זה, אז זה מאוד הציק לי. אני לא ידעתי לקום עם זה ולהעביר את הימים בסבבה, אלא זה גרם לי לאיזושהי תחושה שמשהו בי לא בסדר. אבל כמו שהזכרתי מקודם, דווקא מהמקומות הללו, אני הצלחתי להצמיח בתוך תוכי משהו חדש, איזשהו עמוד תווך, שזאת נטע החדשה של מה שהיה ומה שישנו ומה שיהיה. שזה משהו מהמם שאני משתמשת בו היום הרבה במנטורינג שאני עושה. אני בעצם לוקחת הרבה מאוד, אתה יודע, ממה שהיה שם, ממה שאני חוויתי ברגעים מאוד קיצוניים, מאוד מאתגרים, ויחד גם עם המון כלים. אני באיזושהי למידה מתמשכת כל הזמן, אני מאוד אוהבת, אתה יודע, גם למידה עצמית, גם לוקחת המון קורסים בתחום ההתפתחות האישית, אני גם לומדת תואר על הדרך.
את בעשייה מטורפת.
עשייה מטורפת, בקיצור, אתה מדבר איתי פה על לא לעשות כלום, אני מודה שאני מאוד מנסה, אתה יודע, לפחות לשמור לעצמי, זה סופש כזה נחמד, אבל...
אז אנחנו אולי נתאמן בזה עכשיו, שעה אחרי הפודקאסט, ונלמד אותך איך כאילו יושבים בשדרה ברוטשילד ולא עושים כלום במשך שעה.
מתאים לי מאוד.
עוד משהו שמעניין אותי לדבר עליו, זה הנושא הזה של המחירים. בסדר? כי, תדעת, אני גם רוצה לעשות דברים נורא נורא גדולים בחיים, ומגיל מאוד מאוד קטן רציתי לעשות דברים מאוד משמעותיים, אבל כל הזמן השיחה הפנימית שלי היא השיחה של המחיר. וכל הזמן יש לי, ואני מכיר את זה מאוד הרבה אנשים אחרים, שאחד הדברים שעוצרים הרבה מאוד אנשים, שוב, אני מדבר עליי באופן אישי, זה הפחד לשלם את המחירים כשהדבר הזה יצליח בגדול. האובדן הזה של האנונימיות, של ללכת ברחוב ולעשות מה שאתה רוצה ואף אחד לא מציק לך, כאילו, כי אם אתה עושה משהו נורא נורא גדול, אז כולם יודעים, אתה יודע, אני אומר, אוקיי, סבבה, מרק צוקרברג לא יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות. כי אין מה לעשות, אני יכול לשבת בשדרה ברוטשילד ולאכול גלידה ולא... ואני יכול לעשות, זה לא יפריע לאף אחד... והוא לא יכול לעשות את זה. ואם, אתה יודע, והמקום הזה של לבלות עם חברים, ופתאום סתם לראות טלוויזיה, והמחירים המשפחתיים, ויש בזה מחירים מאוד 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 גדולים, בטח למישהי שהיא מגיל 5 ועד גיל 25 בתוך הדבר הזה, וזה ילדות שלמה, שאתה משלם עליה המחיר. איך הדבר הזה מתיישר לך בתוך הסיפור הפנימי שלך? איפה המחיר הזה כבד מדי? איפה הוא... זה חלק מהמשחק, ואת מוכנה לקחת אותו. איך מתמודדים עם כל הדבר הזה, שהוא ללא ספק נוכח שם מאוד, וזה שנים שלעולם לא יחזרו. אז איך את מסדרת את הסיפור הפנימי בתוך זה?
אז קודם כל, יש פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה, שבגלל שאני התחלתי את המסע שלי לעבר הגשמת החלום הגדול, בגיל מאוד צעיר, בלי לדעת שאני בדרך לשם. כשאתה בגיל 5, אתה לא מבין את המדברים, את הדברים שעכשיו דיברת איתי עליהם, אז באמת הדברים, אני פשוט מצאתי את עצמי פתאום באיזשהו משטר מאוד מסוים, עם דרישות מאוד מסוימות. אני לא חשבתי פעמיים לפני שנכנסתי לחוג זה או אחר, ולא חשבתי שזה יביא אותי, אתה יודע, להישאר שם 20 שנה ולעבוד בצורה טוטלית ולהגיע לטופ העולמי.
זאת אומרת, לא היה לך את האוברטינקינג על הדבר הזה בעצם.
לא היה לי את האוברטינקינג בכלל, הוא לא היה שם.
כן.
הוא לא היה בכלל, וזה גם נקודה שהיא מאוד... היא מאוד תרמה לי אולי לקפוץ למים, כי אתה יודע, אתה פתאום קם בוקר אחד ואתה כבר שם. כשאתה כבר שם, כן. הרבה יותר קשה לקום וללכת. כן. הדבר השני, אני תמיד, אני מאוד מאמינה בתמיד לשאול את עצמנו את השאלה, אני בכלל לא מאמינה שאין דבר כזה שהוא בלתי אפשרי להשגה, אלא יותר יש מין שאלה כזאת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, של האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. זאת אומרת, אני בדעה שכל אחד מאיתנו יכול להשיג מה שהוא רוצה, פשוט לכל דבר יש תו מחיר. והמחיר שאני הייתי מוכנה לשלם, אני יודעת שכמעט כל אדם בעולם כנראה בשבילה זה המחיר יקר מדי. אבל בשבילי כששמתי את זה על המאזניים, אז הרצון שלי להגשים את עצמי היה יותר גדול. בהרבה, זה היה יותר כבד מהמחירים שאותם הייתי צריכה כביכול לשלם. מבחינתי זה היה מובן מאליו, והיה
זה היה מובן מאליו כאיזושהי אינטואיציה מאוד 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 חזקה, או שבאמת ישבת ואמרת, אוקיי, אלה המחירים, זה ההשקעה, זה שווה לי, או שזה באמת קריאה פנימית?
אינטואיציה לגמרי. אני, קודם כל, אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי, אני מאוד מרגישה מה נכון לי, וכמובן שלא עשיתי ישיבה וחשיבה כזאת בגיל 8, אז זה היה לגמרי משהו פנימי שפשוט הבנתי אותו.
תגידי, בכל המסע הזה, כתבת יומן, או תיעדת את זה באיזשהו דרך, כאילו, ליווית את עצמך במשהו ש... שכאילו הולך לצידך בתוך זה?
וואו, אתה יודע, אם יש משהו שאני קצת ככה חבל לי עליו, זה שלא עשיתי תיעוד יותר מסיבי של כל הדברים הללו שעברתי. אז אין לי משהו אחד מסודר, אבל יש לי יומנים מכל מיני תקופות, וגם כל מיני דברים שרשמתי לעצמי. והיום כשאני מסתכלת על זה, זה מדהים, כי אני מגלה שם נטע מנקודת מבט מאוד אחרת. הרי בסוף, כשאני תופסת את עצמי היום, אני מבינה שההתפתחות שלנו והאירועים שאנחנו חווים בחיים, הם מעצבים את מי שאנחנו. ואתה יודע, יכולת אולי לשבת עם נטע שלפני 5-6 שנים, והייתי עונה לך תשובות אחרות, והיית חווה אותי בצורה אחרת. ולפעמים, אני דווקא ראיתי את זה לא מזמן בקורונה, קצת שהיה לי זמן, וחוויתי שם קצת משהו, אני לא בדיוק זוכרת מה היה רשום שם, אבל קצת לא זיהיתי את עצמי. זאת אומרת, אתה רושם את זה ממקום מאוד מסוים שאתה נמצא בו, וזה ממש תיעוד רגע. הכתיבה הזאת זה כמו לתעד רגע בתמונה. יש בזה משהו מדהים, אז חבל לי שלא עשיתי את זה מספיק, אבל כן יש לי...
אני חושב לך כל איזשהו בסיס להתחלה של ספר
או משהו. זה יקרה. הכל יקרה בזמנו, חד משמעית.
מקסים, אוקיי. עוד שאלה, את יודעת, שמעניין אותי ככה להבין, יש לך עוד איזה שהם חלומות להיות מהטובות בעולם במשהו?
יש לי כמה חלומות שאת חלקם אני שומרת לעצמי כרגע.
אוקיי. אבל הם מהסוג הזה של להיות בין הטובות בעולם במשהו?
לא, הם לא. אני פשוט מדמיינת ויז'ן מאוד מסוים, ואני יודעת איך אני רוצה שזה יהיה. אבל אתה יודע, יכול להיות שכמו בדרך לאולימפיאדה, גם שם אני בהתחלה לא חשבתי כל כך רחוק וכל כך גבוה, וזה הגיע תוך כדי הדרך. יש לי ויז'ן יותר של מה זה אמור לשרת ומה זה אמור לעשות לאנשים. זה כרגע יותר חשוב לי מלהיות הכי טובה בעולם. להיות הכי טובה בעולם בחוץ זה משהו מאוד לא מוגדר. מה זה להיות הכי טובה בעולם? מה זה להיות, מה, שיהיה לי הכי הרבה... לא יודעת, שהכי הרבה אנשים יכירו אותי, שאני הכי עשירה, שמה, אין פה, אי אפשר למדוד את זה כמו בספורט, כי לכל אחת יש תפיסה אחרת של מה זה להיות הכי טוב בעולם. אחד יגדיר את זה באיך אתה משפיע על אנשים, שני יגדיר את זה בכסף, שלישי יגדיר את זה באושר, ולכן אני חושבת שזה יותר מדי סובייקטיבי, כדי לתת לזה איזו תשובה חד משמעית, אבל אני בוודאות, אני יודעת איפה אני רוצה לראות את עצמי בעוד 5-6-7 שנים.
מגניב. אוקיי. לסיום, משהו שבא לך להגיד, לשאול, לחלוק, לשים במרחב הפודקאסטי שלנו?
כן, אני רוצה לומר למאזינים שלנו שאת כל הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו בעצם עוברים איזשהו משחק כזה, אפשר לקרוא לו משחק החיים, שלפעמים יש לנו רגעים מאוד מאוד קשים. קשים עד כדי כך שנראה לנו ש... אין לנו איך לצאת מזה, אין לנו את הקלפים הנכונים, אין לנו איך לטפס חזרה. לפעמים אנחנו בהיי ונראה לנו שהחיים ורודים, אבל בסוף הכל מאוד דינמי, והרבה פעמים צריך לדעת רגע להוריד את הווליום, ולהבין שזה החיים. שזאת אומרת, יש, אתה יודע, זה הכי קלישאתי, אבל יש ירידות ויש עליות, ואנחנו חיים באיזה משהו כזה, שתמיד יש את האימפקט, זאת אומרת, יש למטה ויש גם למעלה. והפוקוס הוא צריך להיות מאוד שלנו מול עצמנו, לראות את ההתמודדויות שלנו, לראות מי אנחנו, לדעת מה אנחנו שווים, לראות איך אנחנו מנצחים את עצמנו ביום-יום, איך אנחנו מעזים ועושים דברים שמפחידים אותנו. אני חושבת שאחת הדרכים הבנליות לגדול, זה פשוט ברמה שיטתית לצאת מהקומפורט זון, ולעשות דברים שמפחידים אותנו. זה אני מאמין שלי, כי כשאנחנו עושים כל פעם את הצעד הזה החוצה, הקומפורט זון שלנו מתרחב. ולנצח את הפחד זה לא להעיף אותו, אלא זה לא לתת לו לעצור אותנו מלעשות את הצעד הזה קדימה. למרות הפחד וביחד איתו, אם אני ככה חושבת על הקריירה הספורטיבית שלי, אז את רוב הדברים הגדולים שעשיתי, עשיתי כשבתוך תוכי היה שם הרבה מאוד פחד, וזה המסר שאני רוצה להעביר למאזינים שלנו.
מגניב. אחלה.
רונן.
כיף. איזה כיף.
תודה רבה על ההזמנה.
בכיף, תודה לך. היה מאוד, היה מעורר השראה. ותדעת, אני אישית לוקח מזה גם את מה שאמרת פה בסוף, זאת אומרת, המקום הזה של ה... לעבוד עם הפחד הזה ולהסכים לשלם את המחירים, מבחינתי זה המסר הכי משמעותי, להסכים לשלם את המחירים בתוך הדבר הזה, את הלחלום בגדול הזה, את לשים לעצמך תמונה שאתה יכול להיות מהטובים בעולם במשהו, וזה לא משנה, זה לא בהיבט התחרותי, אלא באמת בהיבט ההישגי, אתה יכול לשים תמונת עתיד מאוד מרשימה, ולבוא ולהגיד, אוקיי, זה אפשרי עבורי, ואני לוקח את המוטיבציות הקטנות האלה של לעשות קצת יותר ספורט בבוקר, כי אם נטע עושה 10 שעות ביום, אני יכול לעשות 5 עד 10 דקות.
אני מזכירה
לך
את זה לפעמים בסטורי.
לגמרי, לגמרי. אני על זה. מקסים, מעולה. אנחנו הולכים עכשיו להתאמן על לא לעשות כלום איזה חצי שעה לספסל ברוטשילד.
שיהיה לנו בהצלחה.
לגמרי, בהצלחה שיהיה לנו. אנחנו נעדכן איך זה עבד. יאללה, מקסים, ביי.
ביי.